מצד הימים, שבועות, החודשים, במשך השנה, מקדימים לנו במידה רבה את התכנים, את האופי שהיום הם במוצע. כל שבוע, שיש לנו תאבות ובשביל תשבות, מדי חודש מודעים למחזוריות שבטבע ושבחברה, ומדי שנה הלוח העשיר ובגושם כמעט, שבתוכו ובמוצאתו אנחנו נזכרים על העבר, צופים לקראת העתיד, ובין שני הכתובים האלה משתדלים להתמודד עם האתגרים האישיים, הלאומיים, הציבוריים שעומדים לפנינו מדי יום, מדי שבוע, מדי חודש. אין מנות, זאת המציאות שהלוח והשעון מקדים לנו, אבל יש לי מתאכזב את זה כך. אני רוצה לראות משהו לא כל כך שגרתי, לא כל כך פרוזאי, משהו חדש, מרנין, מלבב, מאתגר. בתחושה הזאת, השאיפה לגיוון, להעמקה, היא ביסודה תחושה בריאה. זה אופיינים מן הסתם בימי הנעורים, כשאדם וחברה מרגישים שמשהו מתחולל, משהו משתנה, אבל יש לבוא שגם לעת זקנתו, האדם עדיין יודע לחלום חלומות, לחזות חזיונות, להביט בנוסטלגיה מסוימת לקראת העבר, ובציפייה דרוכה לקראת העתיד. אינני בטוח שהוא היה מנוס, שהיו בוחרים בו. אבל ודאי בנקודת ראות הלכתית, כשלוח השנה קצוב, תחנות בולטות, אין מנוס. הנקודה הזאת יש כמובן משמעות ואופי לאורך ההיסטוריה. ואף אחד כן, יש מי שחי בתקופה חדשנית, לעתים מהפכנית, בעידן שתזוזות חדשות לבקרים, להסתגל להיסטוריה שגרתית יבשה, קשה ובלתי רצוי. ואדם מפתח, אדם וחברה מפתחים תאווה לימים יותר תוססים, יותר מחייבים, יותר מעקירים. אבל לא יחיד, לא קבוצה ולא חברה שלטת להכתיב לעצמה וחבריה את סביון ואופי התקופה שבתוך הרוחי. לעתים זה מאכזב, ואף על פי כן אנחנו לומדים להסתגל למציאות עם מודעות למגבלות הכופות עלינו את המציאות העכשווית, שמן הסתם המציאות של אתמול, מסתם המציאות של מחר, ושאם מעדיפים לו פעם שלא תהיה המציאות של היום. אבל הנקודה הזאת, השגרה, השממה לעתים, שמאפיינת תקופות ארוכות, ובעיקר כשאדם מסתכל עליהן במבט מרהיב מצד אחד ומרחיב מצד שני, הדבר הזה משתלה מזמן לזמן. יש לה עידנים בחיי האדם הפרטני ובחיי חברה ותרבות, שלעיתים מי שחי את התקופות שאחר כך נדמה בשבותו ביותר, אינני רואה מה שנגד עיניו כשהוא חווה אותם, רק דורות וסטריונים בהמשך ידעו לקבוע במבט לאחור מה היה כל כך משמעותי, מערך השני. מי במאה ה-17 הבין את המשמעות של מה שורה באירופה, כפי שאנחנו מבינים את זה היום? ראיתי מעבר המצוות. אדם חי בתקופה שנדמה לו שהיא מהפכנית, הופכת עולמות, מחדשת מדי יום, וכעבור 100-200 שנה מבט לאחור, ומה כבר היה שם שונה, מה כבר התחדש, הכל היה מקובע, מוכתב ומשעמם. לא ניתן לאדם מדי הבא אפילו אם לא לקבוצה משמעותית לקבוע ולהכתיב עבור עצמה ועבודות העתיד אופי התקופה שבתוכה אדם חי. ההיקף רב מדי, הקצב מהיר מדי, ולעיתים רק במבט לאחור אדם, אפילו אדם בעל מקצוע, מתקשה לשים את האצבע מה היה באמת אופי ואופן החיים במאה ה-14 או במאה ה-19. ואף המחיר גם יודעים שאולי רק במבט לאחור אחר כך מאוד יהיה ניתן להעריך הנכון, להגדיר הנכון מה יעוף בתקופה זו או תקופה אחרת. בכל זאת, המנטליות המודרנית רוצה מן הסתם לשכנע את עצמה שהיא חיה בדור מהפכות. ולא דור את הפכות במובן שמופיע בשירת האזינו, ששם הדבר הזה בכיוון שלילי, אלא במובן שדברים נתפסים על ידי האדם, האדם האינטליגנטי שבחוב. אני רוצה לחשוב שידו שבו הוא חי הוא אמנם דעות הפחות. לא כל אחד חי את התחושה הזאת. יש מעגל ששודי מדכאי מכביד, אבל ודאי שחלק מהמנטליות המודרנית שבתוכה אנחנו חיים היא מנטליות שרואה בשביעות רצון מציאות שנדמה לה שהיא חווה אותה אובייקטיבית ולא מבחינה סובייקטיבית. ואף על פי כן, יש כמובן הבדלים משמעותיים בדיוק במבט לאחור בעינו של היסטוריון מקצועי, שנדמה שבאמת הייתה מהפכה, באמת היה שינוי גדול. ואני צריך אולי במבט לאחור לנסות לעמוד על האופי והתכונות של אותם דורות שחלקם בעוד שחר מכן עדיין נראה ונדמה לך שם באמת המהפכה. מה שמידה הבא מאפיין את חיים היום בארץ הוא יהיו בנקודה הזאת. אנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה מצב עולם התורה שהוא עולמנו. זה 100 שנה, 200 שנה, 400 שנה. פחות או יותר התחושה היא מבסדרה. כל מיני בהוראות, מהם קשים, מהם מרניים, אבל בגדול עולם כמנהגו נוהג, ודאי במגזר הציבורי והלאומי, ששם בקושי הייתה מערכת ומסגרת שניתן היה להתייחס אליה לחסד או לשבת. ואם אין לנו, אנחנו אחרת. אנחנו חיים בדורות ובדור שבאמת לעובק ובהיקיף ובמעוף דורת הפחות הימה, ולא במובן שיש לביטוי הזה בסוג מאזין. ושתי שאלות מתוארות לגבי אדם שחי במציאות כזו. א', להעריך מבחינה אובייקטיבית מה אופי, מה תוכן, מה כיוון, מה משמעות שאותם דור או שניים שבתוכו הוא נשתר, שבתוכו הוא נשחר. זו השנייה, אחרי שזה קובע בכלים אובייקטיביים, מקצועיים או פשוטים יותר, עדיין מותר עליו לקבוע מה בגסות הרצון, עד כמה הדבר הזה חיובי או שלילי, עד כמה הקצב המהיר, חייבים לחשב, נדמה לנו האכזרי, שהחיים המודרניים הוא לסביות רצוננו, עד כמה לסביות רצון הקדוש ברוך הוא, ועד כמה נע ושימו מצד אחד לבין מרוצה בבוהלת נטולת משמעות ויציבות מצד שני. אני מתאר לעצמי שאני לא האדם היחיד ששואל את עצמו האם לא ניתן, לא ניתן, יודעים שלא ניתן, אבל לא ניתן לבחור בזה תקופה אחרת שבסופו אדם חי. האם היה בוחר איזה אופציה אחר? האם כל תושבי מדרש מעדיף להתבולל עם תקופה של תנאים? האם כל בחור מעדיף לחיות בדורו של רבן ברשב"א? אני חושב שהתשובות מגוונות ושרבים הן מזויפות. מצד אחד אדם יודע שהשאלה הזאת היא לכל חסרת משמעות, על ככה אתה חי, זה לא שאתה חי לעומת להיות מת. מתי אתה חי? איכן אתה חי? ואומנם אנחנו רוצים לחשוב ולהאמין שלא לגמרי על כוחך. בזוויות שונות הזכרתי כאן מפגש שהיה בין רב סקס, רב ראשי של בריטניה, לרבי בלובביץ'. רב סקס בחור צעיר, שאפתן, אחרי שסיים את לימודיו בקיימברידג', הגיע לארצות הברית לעשות איזה סיור בין רבנים אנשי תורה למיניהם, לשמוע מהם מה יש להם לומר, לא לג'ונתן סקס, על שאלות הבוערות. הוא נכנס לרבי בלובביץ', ומצאתו בידו, הכין ערך של שאלות שישאל את הרבי, למה ככה ולמה ככה, משהו אודות האימפריה של חב"ד, משהו האימפריה של הקדוש ברוך הוא. נכנס, התיישב לפני הרבי, והרבי שואל אותו, תגיד לי, איפה אתה לומד? הוא נכנס לקיימברידג'. ומה אתה עושה למען יהדות בקיימברידג'? קצת נבהל, סקס, וחצי בגמגום אמר, well, the situation in which I find myself, המציאות שבתוכה אני חי שם בקיימברידג', רוצה להשכיל, להמשיך, שאין הרבה אפשר לעשות ביהדות שם. זה לא בראש. והתחיל לומר, in the situation in which I find myself, כתב את הרב באמצע המשפט, you don't find yourself in a situation, you choose the situation. אתה לא מוצא את עצמך במצב, אתה בוחר את המצב. אבל התחושה ודאי שאדם במודרני, ולמרות הניידות כל כך רבה בהשוואה לדורות קודמים במציאות שלנו, בשורה התחתונה, הכרחה אתה חי בעידן מסוים, ועדיין חלק גדול של אנושות גם חי ונולד במקום מסוים. אבל אנחנו אנשי תורה ואנשי אמונה ואנשי הדבקים בבחירה חופשית כנקודת יסוד למציאות האנושית, רוצים לחשוב ושואפים לחשוב שבמידה מסוימת אתה רבי צודק ובמידה אחרת אתה רבי צודק. אולי רוצים לחשוב שהשקפת עולמנו, הן הפרשיות המפורשות בנידון, בעיקר בספר דברים, והן כאלה שזה נרמז, מי ייתן יאיר לפרב להם, משאלה מצד הקדוש ברוך הוא. רוצים לחשוב שיש בחירה, ובחירה משמעותית. יש דעות, יש סיטואציות שבהם נדמה ונראה למי שחי בהם שאחוזי הבחירה מצומצמים ביותר. כמה כבר אדם יכול יהיה לבחור בצרפת של המאה ה-17? וזה משהו תקופה עמוקה, עפף ואפיין חיי הפרט בין באומות מפותחות יותר, הן בתרבויות מפותחות פחות. זו הייתה המציאות, אלה נתוני המשחק. ואף על פי כן, ישנם עידנים ותקופות שבהם נדמה שבאמת יש איזו מהפכה. יכול להיות שמי שראה את הבסטיל בוער לא הרגיש ולא הבין ולא השכיל להעריך ולצייר את מה שהוא רואה בבו עיניו. אבל רבים כן מבינים, ורבים שלא הבינו כשראו את הבסטיל ב-14 ביולי הבינו אחר כך ב-14 בינואר. את זה בשביל לומד בשבילנו, בשביל ההשכלה, כיצד אדם רואה את ההיסטוריה, כיצד מעריך תפוחות, מערכים, ובחלק, בשבילנו ודאי חלק משמעותי, כיצד מנסח, בונה, ומפתח אישיותו כאדם מאמין, ומאמין בין היתר ברמה אחת באדם, אבל ברמה המרכזית ועיקרית כמובן בקדוש ברוך הוא. לא פעם אדם תקופה צנועה עושים מאמץ מכוון ומודע לקבוע מפלס גבוה או מפלס נמוך לגבי את איזון של בחירה לבין הכרח. ולא כל אחד מעוניין שהמפלס יהיה גבוה נמוך. יש אפשר רק לקבול ולפקוט חוסר יציבות, ויש מי שיכול לפקוט על שיבמום בשיבוד. השאלה בחלקה תיאורטית ומידה בעובדתית. ואנחנו כבני בניו של משה רבינו ודאי ברמה זו אחרת מתבודדים עם השאלה הזאת, שואלים את עצמנו כמה אפשרי לנו וכמה חובה עלינו, איזה רמה של תביעה, של בחירה, של יכולת מתבקשת מאיתנו, ולגבי איזה מידה רק נותר לנו להרים ידיים לפקוד עין למלוכינו בדור של המלכים. דומה שהוא כמה בעות שכמעט ירגיש שיהודי בדרך הבאה אפילו שירגיש לדרום הערבי שממדי הבחירה די מצומצמים די מוגבלים. ורבים ודאי לא צפו, ורבים גם כן לא ציפו את מעגל שינויים שאנשים בגילי או בגיל הורי זיכרונו לברכה חווה מקרוב כעד ראייה, כעד ידיעה, לא תמיד כשותף למשחק של עצמו, ודאי לא בבדידותו. ואף על פי כן, עם תודה המציאות שמשתנה יכולה להשתנות. בואו אבי רבותו זכרון לברכה, היה אומר, נו, רובי, פיר דות הרבה שם דברת. רובי, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא אמר, יש לך לחלום דורות, לעשות ככה, ככה. עד מקום שידו מגעת, לא מגעת הרבה. ולמרות העובדה שהוא היה מתלמידי הסבא מסלובודקין, אדם שהאדיר במידה רבה את רמת האדם, את יכולת האדם, את חובת האדם, את מדרגת האדם, שורה תחתונה, והוא העביר את התחושה הזאת, רובי, פיר דבר שם לדעות. למי שחשב ככה, במידה רבה הציונות, בניין המדינה, עיצוב היישוב, תפרו את הקלפים. חס לנו ועל לנו לזלזל בחוט שמיים. ואף הפיכרין, במישור הרעיוני המחשבתי התיאולוגי, הציונות שינתה לא רק את המציאות החברתית וההיסטורית בארץ ובדה רבה בעולם, מעבר שינויים במציאות את הרבים וגם שינויים בתודעה. הרצל לא היה יחיד שאמר שאם רק תרצו אין זו אגדה. ורבים באירופה המערבית החל במצגת המאה ה-17 ואילך גם כי מידה מסוימת יכלו לומר אם תרצו אין זו אגדה. אין להם בטוח שפרנסיס בייקון מנסה את זה בדיוק ככה. אבל זו הייתה בנתו. ואף הפי כן, יש נקודה אחת שבה אנחנו בבארת על היסטוריה מרגישים את מי גם פרי ישראל ויחד בארץ, בין היתר, אם לא זאת, לא זה ייחודנו, לא זאת תורתנו המרכזית, לא לבוא של הקדוש ברוך הוא, אבל התחושה שמשהו חריג וחריג ביותר מתחולל כיום בדור הזה, במאה הזה, בממדים שמשמעותיים אפילו באותה תרבות ובאותה אומה שכנסת ישראל בייחודה ושהרף שבחירתה חשים ומרגישים ומאמינים מעבר לזה שיש הסינים להודים. ואחד הדברים שבה הציונות מתחברת למציאות היהודית והידו סטרית נוגע בדיוק בשאלה הזאת. תמצית הציונות במידה רבה, ויש בזה אמירה שלא כולנו אוהבים אותה, לא כולנו מקבלים אותה, אבל היא לב ליבה של האמונה הציונית ביחס לארץ ישראל. ואותה אמרה קצרה של הרצל, אם תרצו, אין זו אגדה. אבל מהסתם הוא לא היה מפרש את זה, שאם תרצו אין זו אגדה, יש פסוקים בהאזינו, פסוקים במאמרי חז"ל, היסטוריה ארוכה של בחירה חופשית, אבל בתוך תוכו, באישיותו, בתנועה שהוא זכה בחסדי שמיים להוביל, הייתה המערה הקצרה הזאת נקודת מפתח. מעבר לשאלה עד כמה זה נכון או לא נכון, או בשאלה הזאת מה מידת הבחירה שיש בהיסטוריה, על זה יש קורסים שלמים באוניברסיטאות למיניהן, על זה ספרים משמעותיים ושמנים נכתבים חדשים לבקרים. יש שאלה מה המציאות קוראת לנו בפועל. העוגה הזאת של ההיסטוריה, מה שמתרחש בתוכה, יהודי מאמין, ואתה מאמין, שבקדוש ברוך הוא השאיר איזה נתח. מה גודל הנתח? מה גודלו מבחינה איכותית? מה גודלו מבחינה כמותית? הציונות ככלל, והציונות הדתית בפרט, בנויות על אמונה עמוקה ומקיפה שהנתח משמעותי. בעברת הכדור, כפי שהרצל העביר אותו לרצונו של האדם, לרצונו של הזולת, לרצונו של הרובה, וזו נקודה קריטית. אבל מה שלא פחות קריטי, האם היה לזה מענה מבחינת המציאות. לא כולנו אוהבים מה שהרצל עשה בשביל חולד. לא כולנו שותפים בחלומותיו, יש לי שבע זיותיו, אבל יש שבשעתו מבין שסוף מאה ה-19 לא יעבר צבר שהזיה. אבל מי שחי חיים של הלכה, שזורה באמונה ואמונה שזורה בהלכה, חי בתודעה שאומנם ברצונו של אדם, של אדם הפרטני, אדם היהודי ואדם הלאומי, יש משקל כבד ביותר, משמעותי ביותר, בעיצוב המציאות. היו תקופות, תקופות ארוכות, שבהן האמונה הזאת בשל עצמה הייתה הזיה. מי יכול לחשוב ככה בצפון אפריקה של המאה ה-12 ומזרח אירופה של המאה ה-19? רק אופטימיסט מטורף יכול לחשוב ככה. אבל סביב לסבות שלנו חשבו אחרת לבמציאות שאותה הם גרו. אנחנו לומדים אותה תורה שעמדו בבלוש ובסלברתי. בנקודה הזאת אנחנו שותפים לאותה שקפת עולם, לאותה מערכת ציוויים, לאותה תפיסה היסטורית והלכתית. אבל בנקודה הזאת, אם תרצו מה יש, הפער בין מורי ורבי שדיבר שגו בדרו בפיר הבן שם דיברת, בין זה לבין היהדות הדתית, הפעם השמעותית. לעתים הפער הזה מוביל למסקנות שונות ולניסוחים שונים של מה חובתו של אדם בעולמו. אותה נקודה שלמענה רמח"ל כל כך פרי התרבות האירופאית ניסח מסילת ישרים. אבל תודעה של רצון, כוחו של רצון, יכולת של רצון, ובין החובה של רצון, בנקודה הזאת הפער בין עולמות שניהם תושבים את המדרש אילו פער משמעותי ביותר. אנחנו יושבים בבית מדרש שנמצא במקום שלפני 100 שנה, למה לדבר 100 שנה, לפני 50 שנה, כל מי שבא ואומר אם תרצו פה ישו ישיבות וישובים, פה ישו יהודים, פה יבלו בתי מדרש, פה ישו בקולות של רמב"ם ושל רבי עקיבא איגר, באיזה מבט צלחני מתייחסים אליך. זה בערך המטורף הזה, תראה הזויות שיש לי בחלומות. הציונות הדתית, במידה מסוימת הציונות כולה, אבל הדתית במיוחד, בנויה על אמונה, אמונה בריבונו של עולם, ואמונה גם כי במנדט, על הפוטנציאל שבו ועל החובה שבו שהטיל עלינו. לא כל אחד מסתכל על המתנה הזאת באותה עין. יש שמחים שהחיות תהיה פחות, או לא כל כך כובד, ההיסטוריה לא כל כך תובנית, מגוש העולם נותן לנו לנמנם עוד קצת, יותר דקום לעבודת היום. אבל האתוס שמפעיל ודאי לציונות הדתית הוא איזה תובני. זה מנוסח כתנאי, אם תרצו. ואם יש לנו ברירה לרצות, אולי במישור הפסיכולוגי יש ברירה, במישור הסוציולוגי יש ברירה, הרי יש תושב בית מדרש שעליו מתנושא הסדק הציוני שחושב שיש לו ברירה אם לרצות או לא לרצות, להגשים את החלום יש לו ברירה ואין ברירה, זוכים לכלים, יכולת, לתנאים, לסיבות היסטוריות, אבל אם לרצות יכול אדם לתנאי 18 ולהשמיד את זה לעינינו. אבל יש דורות שהרצון דחות והמציאות דחות. האדם אומר באמת, אני קם בלילה, אני מתעורר ואני חולם, תחזר אלינו, אבל אני קם בבוקר עם בדירה ועם בווילה ואני יודע מה כבר אפשר לעשות, מה אני הקטן יכול לעשות, מה החברה הקטנה של בעצם שבין הכנסת שבו אני מתפלל, מה הם יכולים לעשות? אם תרצו, רוצים, בכל זאת בקושי אגדה. במובן הזה, הציונות הדתית במיוחד תובענית שלפעמים גובה באכזריות. דורשת תובעת, מטילה על כתפי האדם היחיד והמאוגד מסע כל כך כבד. אז יש לי עיתים כאלה שצדות זה באמת הזיה. נקעתי ראש ישיבה אחד במזמן הלך לעולמו, שהיום מתנדד בלימוד מהפתח קליידר כך וכך, זה דיאל סברות. כל העולם מסתובב על לימודי. אנחנו בשבית המדרש שותפים שהרבה מאוד תלוי בתורה. לא רק אם נרצה, אלא אם נפעל להחדיר עולם במחות שמיים, תודה שמחות שמיים, ולבנות עולם בהתאם לרצון מקור של עולם את כמה שדינו מגעת. אבל צריך לרצות. אם להגשים או לא להגשים, לא תמיד זה תלוי בידינו, לא בידה של אדם, לא בידה של מפלגה, לא בידה של מדינה. לרצות, לחלום, לחזות. איך ייתכן יהודי שתורה מקננת בתוך תודעתו, ממלא את רבך ושיסה שבו, ייתכן שלא יחלום. עצם קיומה של כנסת ישראל התחילה בחלומות. חלום אברהם, חלום יצחק, חלום יעקב. עם חולם והולך. וכעת נזרוק את החלום לפח האשפה. יהודי אמור להיות חולם. הריאליזם המופרך לא מקובל בכלל יהודי. אבל יותר מזה לא מקובל מבחינה מוסרית. אבל התורת של החלום, פה יש לו לאדם מה להגיד, לדמיון מה להגיד, למציאות מה להגיד. היום הזה, שאתה יכול להחליט לשים, המעבר בדל מסוימת חד מיום הזיכרון שמיום אנחנו יוצאים. היום הזה יש בבדל מסוימת נימה של חגיגה. חוגגים את יום העצמאות. מי שחגיג ככה, מי שחגיג ככה. מי שהחגיגה שלו היא השלילה שלא מוציא דגל, זה המסר שלו לחוב ולשלילה. אבל למי שחי, שרואה מסביבו את מה שחולה היסטוריה במשך המאה האחרון, ואם יש לו רגישות תורנית, רגישות יהודית, רגישות אמונית, אז הוא לא יתחיל, כפי שיש שרוצים לעשות, לתרגם את כל מה שנמצא בהיסטוריה העכשווית והעתיקה למונחים מסוימים, לחלק ציונים לכל בעולם. אבל להגיש שאדם חי בתקופה תוססת, מהפכנית במובן המעמיק, איך שיש לו להגיד שזה? מי שלא מרגיש משהו או בריאת המציאות שלו או משהו בעומק האמונה שלו במחוז שמיים, משהו חסר, משהו לקוי. איך להתייחס למציאות ההיסטורית שהתגולה לא תמיד לעינינו במאה האחרון? ודאי יש הרבה דרכים, אבל לא להבין שמבחינה יהודית על חיים בעידן שיש הרבה להקל והרבה להבין, הרבה להעריך, איך אפשר? אדישות כזו איננה בעיה רק אמונית, היא בעיה מבחינת השכלה, רגישות, חוויה והתייחסות לעומק ובעיניים ובלב של אדם מאמין במחוז שמיים את המאורות של ביהם. ראשונים היו להם שעים, ולא רק ראשונים בעולמנו, גם בעולם הכללי. לגבי לראות את הבוגנה כמצווה, לא כמצווה, אפשר להאמין, אפשר שלא להאמין, אבל ניתן, לא ניתן. ויש ספרות שלמה שעושה בנושא הזה, ולא את זה אני בא לדבר כאן. אבל אנחנו שחיים היום בארץ ישראל, לנו אמורה להיות בשכם בית מדרש כאן, כל בוקר צריך לקום ולהחליט שזה נס, וכל בוקר לשלם שתי תחושות. אומרים את זה בתפילה וגם את זה רגע בועטים במעריב, אבל שילוב יהיו עינינו ונשמח ליבנו, זה שחית, זה מנחה, זה מעריב, זה מה שאמור למלא בתת מודע ולא רק בתת מודע את יומו ואת ליבו שאדם בישראל שחווה את מה שהוא חווה. אחת המחזות של שייקספיר, אחת הדמויות המחזיות מקוננת, אוי לעיניי שראו מה שראו ושקד רואה מה שאין רואות. יהודי שבמרחק מסוים, אומנם במרחק מסוים, אין פה רבים שכמו רב מיטה זכרונו לברכה ראו מקרוב, אני ראיתי בפריפריה, אבל התחושה הזאת עם כל הקושי, עם כל העול שאנחנו יכולים להרגיש, כאותה דמות בשייקספיר קצת בהפכה לומר אשרינו מה שראו עיניי ומה שראו עוד קיץ. אני מבין שמידה הבאה לסיבור שמלא את ספסלי בית המדרש הזה, בתי מדרש דומים, דברים האלה נשמעים קצת מבודים, קצת עזויים, קצת מנותקים. יכול להיות שמי שיש לו איזה קוטור ויותר בקוטור של זקנה, מצב קצת יותר טוב להבין מה המשמעות של גור ליד ורשה, במשמוש יגור ליד ירושלים. אז יכול להיות. אבל מדתנו במקרה בית המדרש, גם שייך לביצובו של ליטוח תוספות או בקיבגר, היא מושתתת על תודעה עמוקה ועקיפה שאנחנו נמצאים כאן ואשרים שנמצאים כאן במודעות עד כמה זה משמעותי ועד כמה זה מהפכני ועד כמה הסבא והסבא שלכם ושלי לא חלמו ולא חשבו וגם לא רצו וגם שלא בקושי לא חלום אז הזיה זה התשתית זה מה שהקירות אומרים לו בית המדרש מי שומר את קולו שבהדדים כי כותלי בית המדרש יכול להביא בצורה יותר מעמיקה גם כן מה המסר שיש בבית המדרש עצמו אשרי שזכינו ואשרי מי שכמו רב ניתן בשעתו קרבו את המהלך הזה כשראו מהלכים הרבה הרבה שונים לחלוטין ושנבין גם כן האחריות שמלווה אותנו כפי שהיא לפתע את רב ניתן זו תחושת השליחות ההיסטורית אמונה שאם נרצה יש לי עוד קור טוב של חלום אולי יותר מקור טוב החובתנו היא אם יש קור טוב נוריד את זה לחצי קור טוב ולרבע קור טוב נחיה מתוך אמונה עמוקה וחלק מפני שאמונה הזאת נחוצה כשל עצמה חלק בעבודת השם שלנו אמונה וביטחון וגם כן כלי הנדרש והנצרך כדי שהחלומות שיש לנו בסייעת נשמיה יוכלו להפוך למציאות חיה ותוססת אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו